פוטו רצח. כתבתו של נתנאל שלומוביץ'. הקריינית טלי ליברמן. מתוך הארץ מתאריך 19 באוגוסט 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. פוטו רצח. שעתיים לפני שג'ון הינקלי ירה ברונלד רייגן, הוא כתב מכתב אהבה לג'ודי פוסטר. הינקלי כתב לה כי היא המניע להתנגשות. הוא רק רצה להרשים אותה. ג'ודי, אני מבקש שתתני לי צ'אנס. עם הצד ההיסטורי הזה, לזכות בה כבוד ואהבה ממך. מיד לאחר מכן המתין לנשיא אתרי רייגן מחוץ למלון הילטון בוושינגטון, וירה לעברו 6 פעמים. הנשיא נפצע, וגם דובר הבית הלבן, מאבטח ושוטר. התסריטאי פול שרדר גילה על כך מהרדיו במהלך נסיעה במונית. לנהג הוא פלט מיד, אלוהים אדירים, זה אחד מילדי נהג המונית. שרדר היה בניו אורלינס בסיור לוקיישן באותו בוקר, 30 במרץ 1981. כשחזר לבית המלון בערב, סוכני FBI חיכו לו. אחר כך גילה כי גם מרטין סקורסזה ורוברט דה נירו התבקשו לתת עדות. מאז אותו יום למדתי לכבד את ה-FBI, כי הם היו בשליטה, נזכר שרדר בריאיון מאוחר לגארדיאן. הוא סיפר כי הסוכנים היו מאוד יסודיים. הם רצו לדעת אם הינקלי יצר איתו קשר. הם שאלו, האם שמעת ממנו משהו? ואם כן, האם הוא הזכיר עוד שמות? שרדר השיב שלא קיבל מכתב מהמתנקש, והסוכנים המשיכו בדרכם. זה היה שקר. אחרי שהברור שהינקלי הוא היורה, חקירת ה-FBI התמקדה במניע. גם כלי התקשורת והציבור בכללותו דרשו הסבר. הינקלי גם סיפק אחד וגם גרם לחברה כולה להפנות אצבע מאשימה כלפי סרט. משפטו המתוקשר של הינקלי שהסתיים לפני 40 שנה, כמעט לא עסק בנאשם, אלא ביוצרים ובדמויות של נהג מונית. הפרוטוקולים של המשפט נקראים כמו תיאטרון אבסורד. הסנגורים של הינקלי טענו שהוא לוקה בנפשו, ולכן לא אחראי למעשיו. התביעה מצידה התעקשה כי הינקלי שפוי מבחינת החוק, התובעים הדגישו כי הוא אכן צפה בסרט נהג מונית אין ספור פעמים, בצורה אובססיבית, ואף פינטז על עצמו בנעלי טרוויס ביקל, שאותו גילם דה נירו, כמי שמציל את אייריס, הילדה בזנות שפוסטר גילמה בסרט. עם זאת, הוא לא עונה על ההגדרה החוקית לאישפיות, ולכן אחראי למעשיו. אחרי 8 שבועות ו-41 עדים, חבר המושבעים קיבל את עמדת ההגנה. הינקלי הפך למתנקש נשיאותי ראשון בתולדות ארצות הברית שנמצא חף מפשע מטעמי אישפיות. דעת הקהל, לעומת זאת, יצרה סינתזה בין שתי העמדות. הינקלי נחקק בזיכרון הקולקטיבי כמשוגע האובססיבי, לא ממש אחראי למעשיו, אך גם המניע שהציגה התביעה אומץ בקרב רבים. הסרט נהג מונית נחקק בזיכרון כמסוכן, ואילץ את סקורסזה, שרדר ודה נירו להתגונן במשך עשורים. החיבור בין קולנוע לנפש שהעסיק את המשפט חזר מאז עם שחקנים שונים. ב-20 ביולי 2012, נכנס צעיר בן 24 בשם ג'יימס הולמס לאולם קולנוע בקולורדו, שהציג את הסרט עליית האביר האפל. צעק, אני הג'וקר, וירה ב-58 בני אדם. 12 מהם נהרגו, וגם במקרה הזה הבמאי כריסטופר נולן נדרש להתגונן ולהסביר כי זו לא מטרת הסרט. לפני 3 שנים היה זה ג'וקר של טוד פיליפס שהצית פאניקה של ממש, בשל עירוב דמות הג'וקר עם השראה ישירה מנהג מונית. כוחות משטרה ברחבי ארצות הברית העלו כוננות והציבו ניידות סביב בתי הקולנוע. עצם נוכחותם הבהירה כי עבור רבים השאלה במשפט הינקלי נותרה פתוחה. האם סרט יכול להרוג? אולם כשחופרים ברקע של נהג מונית, נראה כי אותה השפעה היא רק חוליה בשרשרת שבין המציאות לקולנוע. נהג מונית ביטא שפל אישי בחיי התסריטאי פול שרדר. הוא נולד למשפחה דתית מאוד ועמידה במדינת מישיגן. הוא סיפר בראיונות כי לא ראה סרט עד שעזר אומץ והתגנב לקולנוע בגיל 17. אחרי שלמד לתואר ראשון בפילוסופיה ותיאולוגיה, שרדר המשיך ללימודי תואר שני בקולנוע ב-UCLA, מבקרת הקולנוע המיתולוגית פולין קייל, שלקחה אותו תחת חסותה, השיקה את קריירת הכתיבה העיתונאית שלו. היא סדרה לו עבודה כמבקר קולנוע בעיתון תעשייה בלוס אנג'לס, וטיפחה אותו. כשקייל השיגה לו תפקיד בעיתון מכובד, בפינה אחרת של ארצות הברית, שרדר חשש שיהיה זה ויתור סופי מצידו על חלום ותיק להיות תסריטאי. במאמר שכתב ב-2019, הוא תיאר כיצד דחה את ההצעה הנדיבה של קייל, ואיך היא לא סלחה לו. אמרתי לעצמי, אוקיי, דפקת את זה. אתה כבר לא מבקר קולנוע. כדאי מאוד שתהיה רציני לגבי תסריטאות. השנה הייתה 1971, ושרדר כלל לא היה בטוח שיעמוד במשימה שלקח על עצמו. הוא צדק, מצבו הנפשי הלך והידרדר על פני חודשים. בריאיון למגזין פילמייקר סיפר שרדר כי בראשית 1972, נישואיו התרסקו. הייתי עלה נידף. גרתי במכונית שלי והיו לי מחשבות קודרות. כאב אז בבטן הוביל לאשפוז בבית החולים ואבחון לכיב קיבה. מובטל, תכף גרוש וסובל מאולקוס. את כל זה הספיק לפני יום הולדת 26. בבית החולים חשבתי על המונית כמטאפורה, מעין ארון קבורה ממתכת שמרחף מעל פתחי הביוב של העיר. וגבר צעיר שקלו בארון המתכת, לכאורה מוקף באנשים, אבל בפועל קלו בחיים מייאשים. זו הייתה מטאפורה לחיים שהיו לי אז. דימוי המונית היה רק ההתחלה, את ההשראה המרכזית שאב דווקא ממתנקש אמיתי. ב-15 במאי 1972, בזמן האשפוז של שרדר, צעיר בן 21 בשם ארתור ברמר, ירה צרור יריות לעבר מושל אלבמה ג'ורג' וואלאס, ופצע אותו אנושות. וואלאס התמודד אז בפריימריז הדמוקרטיים בבחירות לנשיאות ארצות הברית. ברמר תואר בעת מעצרו כמוזר ומתבודד. במהרה התבהרו הפרטים שעליהם שרדר שמע ברדיו וקרא בעיתון. ברמר עקב אחרי וואלאס לאורך מסע הבחירות, הוא השאיר אחריו יומן מפורט, והוא גם היה מטרידן אובססיבי של נערה בת 15. את כל הפרטים האלה שילב שרדר בדמות שיצר לנהג ההמונית בשם טרוויס ביקל. מטאפורת ההמונית המופשטת קיבלה צורה, בהשראת המציאות של המתנקש האובססיבי, מוזר ומתבודד, מנוכר ואלים, שעורב למועמד לנשיאות ומביע אהבה חולנית לנערה בזנות. חשוב להדגיש שהתסריט נכתב לפני שהיומן שלו פורסם, אמר שרדר בריאיון שהעניק ב-1976 למגזין פילם קומנט. אחרי שקראתי את היומן, זה היה מפתה לשאוב מכל הטוב הזה ולהוסיף לנהג מונית, אבל החלטתי שלא, מסיבות משפטיות. ברמר יושב בכלא ועדיין יכול לתבוע. לכן דאגתי למסור את התסריט לפני שפורסם היומן, ושום דבר לא שונה בתסריט גם אחרי פרסומו. שרדר הוסיף, אני חייב להודות שהוא מבקר קולנוע מצוין. היומן של ברמר הודלף בזמן אמת למגזין שפרסם אותו כספר בין 113 עמודים ב-1973, תחת השם יומנו של מתנקש. שלוש שנים לפני עלייתו של נהג מונית לאקרנים, שרדר ורבים אחרים נחשפו לראשונה לעולמו הפנימי של מתנקש, זאב בודד, באמצעות היומן שנמכר בעותקים רבים. אי אפשר להתכחש לדמיון הרב בין המתנקש האמיתי לנהג המונית הבדיוני טרוויס ביקל, אך קריאה בו מבהירה גם למתנקש הייתה השראה. גם הוא לא פעל בחלל ריק. ארתור ברמר נולד ב-1950 לזוג הורים אלכוהוליסטים ומתעללים במילווקי, ויסקונסין. אחרי שירה בוואלאס במאי 1972, מגזין טיים ראיין שכנים ומכרים. הם סיפרו כי עוד כילד הוא מצא מפלט בחלומות בהקיץ על סדרות טלוויזיה. הוא שקע בסרטים ובסדרות ודמיין את עצמו חי משפחה שראה בטלוויזיה, איפה שאין ריבים וצעקות, ואף אחד לא מכה אף אחד. נקודת המפנה התרחשה כשפגש את ג'ון פמריק, בת 15. הוא היה בן 21, והיא הסכימה לצאת איתו. טיים דיווח כי בהמשך היא התחרתה ודחתה אותו. הוא היה מוזר מדי, הסבירה. אולם מרגע הדחייה, כל מה שהפחיד את פמריק ואת אמה, רק החריף והסלים. כך למשל הוא גילח את ראשו למענה. רציתי להראות לה שעמוק בפנים אני מרגיש ריק, כמו הראש המגולח שלי. ביומנו הוא תיאר זאת כמחווה רומנטית ולא הבין את התגובה הנחרדת. בינואר 1972, אמא של הנערה התערבה ודרשה שלא יחזור שוב. חודשיים אחרי האכזבה ההיא, ברמר נטש את מעט האנשים שהכיר, הוא התפטר משתי עבודותיו, מנקה בבית ספר יסודי ועובד במטבח של מסעדה, וגם עזב את בית הוריו ועבר לדירה ששכר במילווקי. הוא שאל ספרים על מתנגשים מהספרייה, ובהם שני ספרים על סרחן סרחן, האיש שירה למוות ברוברט קנדי, ובמקביל החל לכתוב יומן. הוא תיאר אותו כמסמך היסטורי לכל דבר ועניין, כיוון שהחליט להשחיל עצמו לספרי ההיסטוריה. משפט הפתיחה פסק. עכשיו אני מתחיל לכתוב יומן על המזימה האישית שלי לראות למוות בריצ'רד ניקסון או בג'ורג' וואלאס. הנשיא הרפובליקאי ניקסון והמושל הדמוקרטי הגזען וואלאס לא היו דומים. אך שניהם התמודדו לנשיאות באותה שנה ושניהם היו מאוד מפלגים. וואלאס רץ בפריימריז הדמוקרטיים תחת הבטחה לשקם את ההפרדה הגזעית בין שחורים ללבנים של לינדון ג'ונסון החריב, ואילו ניקסון היה סדין אדום לשמאל, עוד מימיו כמקרטיסט. ברמר לא התעניין בפוליטיקה של אף אחד מהם, הם היו רק אמצעי למטרה הגדולה באמת, פרסום שאותו רצה יותר מכל. ביומנו כתב ברמר כל מיני מחשבות, אך הוא לא התפלסף כמו יורשו הקולנועי טרוויס ביקל. הדמות שיצר שרדר כתבה ביומן על הגשם ששוטף את הפסולת והתינופת מהמדרכה. ברמר אינו גיבור בדיוני, ולפיכך יומנו משעמם וחסר ייחוד, בדומה למניפסטים שהשאירו שלל זאבים בודדים אחריו. הוא השתכנע כי היומן הוא מסמך היסטורי בעל ערך, ועדיין הקדיש את רוב עמודיו לתלונות על נותני שירות. דפים על גבי דפים עוסקים בשיחות עם מלצרים בדיינרים ועובדים בבתי מלון ותחנות דלק. כולם הרגיזו אותו. עמוד שלם מוקדש למונולוג זועם על מכונות שתייה בארצות הברית שלא מקבלות מטבעות קנדיים. בדומה לזאבים בודדים אחרים, ברמר ביטא אובססיה להתפרסם באופן מיידי וללא השקעה גדולה. כיוון שז'אנר הריאליטי טרם הומצא, נטיותיו האלימות והאובססיביות הבילו אותו למסקנה שעליו לרצוח את האדם הכי מפורסם שהוא מכיר. לכן, היעד המקורי היה הנשיא המכהן ניקסון. ברמר יצא לדרכים וצפה בכמה נאומים של ניקסון, אך בכל פעם גילה כי השירות החשאי הרבה יותר חכם ממנו. ביומנו הוא תיאר את שנאתו העמוקה למפגני שמאל, בגלל שגרמו להבטחה המוגברת סביב הנשיא. בשלב מסוים הוא השתכנע שכל השמאלנים קשרו קשר נגדו להגן על ניקסון בגופם. מסקנתו הייתה שהם לא מסוגלים לשאת את המחשבה שהוא התפרסם יותר מהם. היומן של ברמר מבהיר בעיקר עד כמה קיומו היה מעגל קסמים של זעם ובדידות. אולם הוא חושף נרטיב שמזכיר פחות מותחן או סרט אימה ויותר קומדיה של טעויות. הוא פלט כדור בבית. הוא שכח אקדח במטוס. הוא נסע מאות קילומטרים לעצרת של ניקסון, רק כדי לגלות שוב ששכח את האקדח. השירות החשאי היה מחסום אמיתי, אבל עבור ברמר, גם הפוט היו מכשול. הוא רצה להצטרף למסע הקמפיין של ניקסון, ולא הפסיק ללכת לאיבוד ברחבי ארצות הברית. הניסיון האחרון לרצוח את ניקסון הסתיים במפח נפש עבורו. בשלושה באפריל 1972, הוא טס לניו יורק במטרה לאבד את בתוליו, ואז לרצוח את הנשיא. הוא הזמין מסאז' במחשבה שזה שם קוד לזנות, וכך העליב עמוקות מטפלת בעיסוי. הוא ניסה לזכור רכב, ולא הצליח גם בזה. לבסוף, בעודו לבד, במלון בניו יורק, מנסה להבין מה השלב הבא. הוא שוב פלט כדור. הפעם נמאס לו, והוא הרים ידיים. המאמץ לרצוח את ניקסון רק הביא כישלונות ותסכול. הייתי אמור למות לפני שבוע ויום, או לפחות להיות ידוע לשמצה. עוד כישלון מזוין. הוא כתב ב-24 באפריל והודיע על פרישה. לא ברור מה קרה בעשרת הימים הבאים, אך ב-4 במאי חזר ברמר לכתוב. הוא בישר לקוראיו העתידיים כי בחר קורבן חלופי. וואלה, סיזכה בכבוד להיות קורבן שלי. החוקר ג'יימס דאבליו קלארק כתב בספרו American Assassins and the New Domestic Terrorists כי בשלב זה בחייו ברמר היה זקוק לקורבן רצח. הוא התביית על וואלאס רק בשל נגישותו. בהמשך היומן הסיבה התבהרה, כשברמר כתב כמה קל להתקרב אל וואלאס. המושל אכן היה יותר נגיש מהנשיא. ב-15 במאי, ברמר הלך לעצרת של וואלאס בקניון במרילנד. הוא נבלע בקהל של כ-1,000 איש. רשת PBS הציגה תיעוד שלו מוחא כפיים לאורך הנאום. כשוואלאס ירד מהבמה ללחוץ ידיים לתומכיו, ברמר שלף אקדח וירה לעברו צרור, מטווח קצר מאוד, ועדיין בקושי פגע. וואלאס ספג קליה בעמוד השדרה ונותר משותק עד מותו. רוב הקליעים פגעו בסוכן השירות החשאי, בשוטר ובמתנדבת. כולם נפצעו. ברמר תרגל במשך חודשים משפט שיוכל לצעוק בזמן הירי, כמו סרחן. הוא כתב ביומנו על כוונתו לצעוק A penny for you thoughts. בלעת הרגע הוא שכח לדבר. השוטרים השתלטו עליו בקלות והוא נלקח לתא המעצר בבולטימור. פרסום יומנו של מתנקש שנה לאחר מכן הציט כבר אז דיון על השפעת הקולנוע. ברמר, כמו הינקלי ורוב האמריקאים, נהג ללכת לקולנוע. חזרתי עכשיו מחברים טובים כאלה של אוטו פרמינגר. זה אולי הסרט הכי גרוע שהוא עשה. צועת כלבים עם פרח מפלסטיק באמצע. כתב ברמר חודש לפני ניסיון הרצח, לצד ביקורת נוספת שכתב על סרט פורנו חדש. אולם ביקורת אחרת היא שמשכה אש. ברמר תיאר ביומנו בסמוך לרצח את ההתלהבות שאחזה בו בעקבות התפוז המכני. הוא אף כתב, פינטזתי ודמיינתי את עצמי בתור אלכס, שהגיע מהמסך הגדול שהתעורר לחיים. כמו נהג מונית, גם סרטו של סטני קובריק, התמודד עם ביקורת על האלימות שבו. ניסיון ההתנקשות של ברמר רק הציף את הביקורת מחדש. הסרט נחשב בזמן אמת בעיני רבים למעודד אלימות. הסופר אנטוני ברג'ז, שספרו עובד לסרט של קובריק, ניסה בעצמו להסביר בשנות ה-60 כי גם התפוז המכני שואב השראה מהחיים עצמם. ברג'ס חי במשך שנים במושבות בריטיות מעבר לים, וכשחזר התפלה מעליית כנופיות הרחוב שצצו בלונדון בהיעדרו. הן היו ההשראה. ארצות הברית למודת מתנקשים. הם תוארו לאורך ההיסטוריה כנטולי דעה רציונלית עצמאית. חלקם סווגו כמשוגעים, ואחרים תוארו כחלק מקונספירציה רחבה מהם. לי הרווי אוזוולד הציל שלל תיאוריות על רצח ג'ון קנדי ב-1963. סרחן שרצח את אחיו בובי כעבור 5 שנים, התעקש שהוא מתנקש פוליטי, אך איש לא האמין לו. הפליט שמשפחתו נמלטה משכונת מוסררה בירושלים ב-1948, סיפר כי החליט לרצוח את קנדי בגלל ששמע אותו ברדיו מבטיח מטוסי קרב לישראל. הוא אפילו צעק בזמן מעצרו, עשיתי זאת למען ארצי. לא האמינו לו. אשף הכחיש קשר ואיזה מין מתנקש פועל על דעתו עצמו. אלא שמאה סרחן, ברמר והינקלי, שני האחרונים, שוחררו מהכלא. עבר העולם סדרת חינוך טרגית ואינטנסיבית על תופעת הזאב הבודד. שני בני נוער שביצעו טבח בתיכון קולומביין ב-1998 נחשבו מודל לחיקוי למאות זאבים בודדים בארצות הברית. גם ארגוני טרור, ובראשם דאש, למדו לאתר ולנצל זאבים בודדים כדי לתעל את הדחף הרצחני שלהם לעבר בנק מטרות אחר. ועדיין, בכל טבח או פיגוע עולה מחדש עיסוק חוזר במניע של רוצחים, שרק מחפשים את מי לרצוח. זהו ניסיון לתת פשר למעשים שאין להם פשר. יומנו של רוצח מאת ברמר מבהיר כי שרדר צחק או התחכם בשנות ה-70 כשהחמילו על כתיבתו כמבקר. אין שם איכות, ואפילו לא חומר גלם מעניין מספיק למציצנות. מדובר באוסף של מחשבות, בקושי קוהרנטיות, מוגשות בצורה מבולבלת ומרושלת. יותר מכל, כתיבתו מהדהדת מניפסט של מחבל דאש, או יורה בבית ספר, או סתם שרשור בפינה נידחת ואפלה של רשת חברתית. ברמר מצידו מעולם לא הביע חרטה. יומנו מבהיר עוד כי את ההשראה המרכזית שלו הוא ספג לא בבית הקולנוע, אלא בספרייה. הוא קרא שוב ושוב על סירחן, הוא קרא גם על ג'ון וילקס בוף, המתנקש הנשיאותי הראשון שרצח את אברהם לינקולן. ברמר דמיין עצמו כמי שעומד להצטרף למועדון אקסקלוסיבי של מתנקשים. גם הסיבה לכך הייתה ברורה. הוא כתב ביומנו כי בלתי אפשרי להזכיר את לינקולן בלי לציין את שמו של בוף. זו תהילה בלי מאמץ, פרסום אינסטנט. את החשש הזה הוא ביטא ביומן ביום שבו החליט לראות בוואלאס. מאוחר יותר הוא נתקף ספק עצמי. הוא תהה אם קיבל בחירה נכונה בדרכו לתהילת עולם. שיט! מה אם הוא לא יצדיק מבזק מיוחד בטלוויזיה ברוסיה ובאירופה? הם בכלל לא שמעו על וואלאס. אם משהו יתלקח בווייטנאם, אני אמצא את עצמי בתחתית העמוד הראשון גם באמריקה. האורחים יגידו, וואלאס מת? למי אכפת? הוא לא יקבל יותר משלוש דקות זמן מסך. וואלאס מת מסיבוכים של הירי ב-1998. ברמר שוחרר מהכלא, ב-2007, הינקלי שוחרר רק השנה. סירחן עדיין מגיע לוועדת השחרורים של קליפורניה מדי שנה, ונתקל בסירוב בכל פעם. אף אחד מהם לא סיפק תובנה מיוחדת על המניע להתנגשות. למעשה, שלושתם סיפקו הרבה יותר מדי מניעים לאורך השנים, כדי להתאפס כאמינים. כוכב התפוז המכני, מלקולם מקדואל, אמר אשתקד, כי אינו חושב שסרט יכול להסיט לאלימות. זה משהו שצהובונים אוהבים ליהנות ממנו. אבל אני לא יודע אם סרטים משפיעים ככה. שמעתי על ברמר שראה את הסרט ונהיה אובססיבי. אתה לא רוצה לדעת על משהו כזה, אבל משוגעים הם משוגעים. אתה לא יודע מה ידליק אותם. זה יכול להיות חתול שחוצה את הרחוב. אז האם אני חש אשמה? לא. יצרנו סרט שביטא את רוח התקופה. זה הסבר פשטני לשרשרת ההשפעות מכנופיות בלונדון, להתפוז המכני, לארתור ברמר, לנהג מונית, לג'ון הינקלי, ומי יודע מי עוד. הרוצח מרק דיוויד צ'פמן, שהראה בג'ון לנון, הציע תובנה אחת בלבד בריאיון ב-1992. הוא רצה לפנות לאלמנתו של לנון, יוקו אונו, ולהסביר לה את מעשיו. לא הרגתי אדם אמיתי, הרגתי דימוי. הרגתי עטיפת אלבום, אמר צ'פמן. כך הדגים כי הצופים הם אלה שמכריעים את מידת ההשפעה של הסרט. אחרי הטבח בהקרנת סרטו בקולורדו, הבמאי כריסטופר נולן נדרש אף הוא לפרסם הודעה. אני לא יודע דבר על הקורבנות מלבד העובדה שהם רצו לראות סרט. אני מאמין שקולנוע הוא בין האומנויות הגדולות של אמריקה. והוא מספק חוויה משותפת. בית הקולנוע הוא ביתי. והרעיון שמישהו יחלל את המקום היפה הזה בדרך פראית כזו, שוברת ליבי. פוטו רצח, כתבתו של נתנאל שמולוביץ', הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.